אז שי, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
מעולה. אז עכשיו שסיימנו את הרשמיות.
כן.
נראה לי נציג אותך. אז שי קליימן, בן...
בן 35.
35? You look younger.
I know, תודה, זה בגלל הקרחת.
אז אם אני רוצה שנייה להתחיל מהסוף, מה התפקיד שאתה עושה היום? ממש בגדול.
אז היום אני עוסק בפיתוח עסקי ומחירות ל-IDB-Tech. IDB-Tech זה מחלקה של בנקאות מסחרית לחברות טכנולוגיה. אנחנו מפוקסים על חברות טכנולוגיה שמתפתחות מישראל לארצות הברית, או ישראלים יזמים יזמיות שנמצאים כבר פה. והתפקיד שלי זה לאתר אותם, להביא אותם ולשמר אותם.
אז נראה לי, נתחיל שנייה מהסוף, כבר התחלנו את זה, אבל מה זה פיתוח עסקי בעיניך? בעקרונות הכי פשוטים והכי יבש שיש.
פיתוח עסקי בעיניי זה שילוב של מרקטינג, הרבה מאוד, שזה בין היתר מה שאנחנו עושים עכשיו, נכון? כאילו מעניין אותי שאנשים ישמעו על מה שאנחנו עושים. אז זה לייצר איזשהו, כאילו, אני מדבר איתך מהרחב לצר, כן? אז הכי רחב, אני חושב שאיש פיתוח עסקי צריך להבין קצת בשיווק, ולהבין איך לבנות מותג. והמותג מתחיל מרמת הבנק, לחטיבה שאתה עובד בה, ולעובד עצמו. אוקיי? כלומר, כל המשולש הזה הוא מותג. ואם לא יודעים מי אתה, ומה אתה עושה באופן ברור, אז יהיה לך קשה מאוד לעבור לשלב השני של הפיתוח העסקי.
שמה זה השלב השני?
והשלב השני של הפיתוח העסקי זה לדעתי להבין מאוד מאוד מהר מה הפרוספקט רוצה וצריך, לזהות תראי, אתה יודע, גם ברמה האישית שלו, גם ברמת החברה, ולדעת לתת לו את הפתרונות, ואם אין לך את הפתרונות, לדעת לבוא ולהגיד, תקשיב, אני מצטער, זה לא משהו שאני עושה, אבל אני יכול לעזור לך X, Y, Z, כאילו, להפנות אותו, וזה משהו שאני עושה כל הזמן, אתה יודע, למשל, הבנק הוא לא עובד כל כך עם קריפטו, אוקיי? יש סייגים, אבל בגדול, אתה יודע, זה עניין של רגולציה, זה לא קשור אלינו ספציפית כבנק.
כסטייטמנט, כאילו הבנק לא עושה.
כן, אבל זה לא הבנק עצמו, אלא זה יותר ברמת הרגולציה האמריקאית, מה הבנקים יכולים ולא יכולים לעשות, ויש כמה בנקים בארצות הברית שעושים דברים שקשורים לקריפטו. עכשיו, אני כאילו ביג פן גם של כל העולם של הבלוקצ'יין, אני חושב שהטכנולוגיה שמאוד מאוד מעניינת. אבל אם אני מדבר איתו ואני יודע שהוא עוסק בזה ברמת הקישקה של זה, אוקיי, הוא לא עושה איזשהו משהו היקפי סביב הקריפטו, הוא ספציפית נוגע בזה ואני יודע שיהיה לי בעיה עם קומפליינס, קריציות, אז אני אומר לו, תקשיב, עולה, זה לא משהו שאנחנו עושים, אבל יש לי חברים בבנקים אחרים, אני אשמח כאילו, אתה יודע, לחבר אותך אליהם. אז זה השלב השני. השלב השני זה להבין מהר מהר מאוד מה הצרכים של החברה ושל אותה יזמת.
והשלב
האחרון לדעתי זה הקלוזינג. זה גם חלק מהפיתוח עסקי. אני חושב שאתה לא... כאילו בעולמות שלי הפיתוח עסקי ומחירות זה שני תפקידים שונים שדרושים טמפרמנט גם שונה וסט אוף סקילס שהוא שונה. אבל אם לבן אדם יש גם וגם, התהליך הסלינג סייקל, אוקיי? הוא הרבה יותר מהיר. כי אתה לא רק הולך ומאתר את הדבר הרלוונטי ואז מעביר אותו קדימה. אתה לוקח אותו יד ביד.
את כל הפרוסס.
כל הפרוסס. והדבר האחרון, לדעתי, בתהליך הזה, זה גם לדעת לעשות הפולו-אפס. הבאת אותו, הוא לקוח על הכיפק, עשית וי. אבל לעשות לו פינג מדי פעם, ולשאול אם הכל בסדר, ואתה מרוצה, והאם יש משהו שאפשר לעזור, האם אפשר לקשר אותך, לחבר אותך. כלומר...
זה שימור לקחת את זה.
אני לא יודע אם אתה יודע, אבל למשל נייק, אתה מכיר את החברה שם?
כן, יצא לי לשמוע עליה.
הם משקיעים 30% מהתקציב שיווק שלהם בלקוחות קיימים. 30%. אנחנו מדברים פה על עשרות, אם לא מאות מיליוני דולרים. ולכן אתה לא יכול כל הזמן להתסרק רק ב-new business. אתה צריך גם לדעת לשלב את היכולת של לשמר את הלקוחות. עכשיו, ברור שלאותו לקוח יש מנהל לקוחות והוא מטפל בו ביום יום, אבל אתה היית הפרצוף הראשון שהוא פגש, והוא לא יכול, אתה לא יכול כאילו שגר ושכח. יש לך איזושהי אחריות מסוימת שהבאת אותו, מכרת לו, תוודא שהוא מרוצה עכשיו, אתה יודע, לפעמים זה עובד, לפעמים זה לא עובד, אבל זה לפחות המתודולוגיה שלי במה זה להיות מפתח עסקים טוב.
אז אם אני שנייה מסתכל על תפקיד פיתוח העסקי בצורה הכי וישה שיש, זה שילוב של סיילס, מרקטינג ואקאונט מנג'מנט, פחות או יותר, עם חשיבה של אינוביישן מעליו.
ובכל זה, אם אתה מסתכל על כל מה שאמרת, שזה 100% נכון, זה גם להיות פסיכולוג.
פסיכולוג.
פסיכולוג מאוד מאוד טוב. אנשים אוהבים לדבר, ואנשים אוהבים, במיוחד כשמדובר על מקצוע רגיש כמו שלי, שזה כסף וזה, אנשים, אתה יודע, מאוד נפתחים עליך, וזו המטרה שלך. שירגישו שאתה לא רק הבנקאי שלהם, אלא שאתה סוג של חבר, שאפשר לסמוך עליו. והרבה פעמים אנשים עצבניים, כי עבר להם יום לא טוב, והם מוצאים את זה עליך, וכאילו היכולת שלך להכיל ולא להתרגש היא מאוד מאוד חשובה. כי אתה לא יודע כמה פעמים דברים יכולים כאילו לצאת טיפה משליטה, ואז כאילו כל עוד אתה קר וחם באותה מידה, ואתה כאילו מנסה כזה למגר את הסיכונים, יום למחרת הבן אדם יכול להתקשר להגיד, תקשיב, אני מצטער, זה היה ממש לא במקום, פשוט הייתי בלחץ, זה מזכורות של עובדים, העברה לא עברה, זה לא אתה, אני יודע שזה לא אתה, ואתה יודע, כל הסיפורים האלה. אז הקטע הפסיכולוגי הוא מאוד מאוד חשוב, כלומר, אני חושב שאנשים שמבינים באנשים, יכולים הם כבר 90% הצליחו בתפקיד. ה-10% הנוסף זה לפתח כלים של סיילס, מרקטינג ואופרציה / ניהול לקוחות.
מעניין. ואם אני באמת שנייה מתייחס לנקודה האחרונה שאמרת של טיפה יותר להבין אנשים, אז עושה שנייה סטופ על איפה שאנחנו מדברים עכשיו, תחזיר אותי שנייה את חיית הקריירה שלך, מאיפה הבאת את הסקיל הזה וקצת מה למדת על אורך הדרך, ואיפה למדת?
אני אגיד לך, אני חושב שזה דבר נרכש, כלומר, אתה לא חייב להיוולד עם הכלי הזה, אני חושב שאתה יכול ללמוד אותו. במקרה שלי יצא לי פוקס, אני הייתי תלמיד מאוד מאוד לא טוב.
מאוד לא טוב.
מאוד לא טוב.
Okay.
אני הייתי תלמיד לא טוב. ובגלל שלא אהבתי כל כך ללמוד, אני לא חושב שהייתי תלמיד לא טוב, הייתי ילד סקרן שהמערכת החינוכית המערבית, כי זה בישראל בארצות הברית אותו דבר, לא ידע להתאים אותו. לא ידע להתאים, אני יש לי דיסלקציה, לא מתבייש לדבר על זה, ואני חושב אגב שזה דיסלקטים מאוד טובים בתפקיד שלי גם, כי הם צריכים לעשות הרבה מאוד דברים תוך כדי, ולא פרויקט אחד ענק שאתה צריך 100% פוקוס, אתה צריך לעשות עשרות דברים, אפשר לדבר על זה, אבל בגדול זה משהו שלא עשיתי, ולכן מגיל מאוד צעיר אני עבדתי. הייתי הולך לעבוד, מגיל 11-12, בכל מיני עבודות הזויות, כאילו, אוקיי, פיצריה הזה, מנקה, אתה יודע, כל מיני כאלה, והתעסקתי תמיד עם לקוחות, כי תמיד הייתי כזה client facing, ותמיד התעסקתי עם לקוחות, ואני חושב שזה פיתח אצלי ביטחון מסוים, לדבר עם אנשים, ולהתחבר לאנשים, ולזהות מה אנשים צריכים, ואז, אתה יודע, לימים הבנתי את זה, ואז, אתה יודע, התבגרתי, הלכתי צבא, השתחררתי, למדתי תקשורת ומנהל עסקים, וקיבלתי הזדמנות לעבוד במשרד האוצר בדוברות. ובשבילי זה היה וואו. זה היה כאילו חתיכת מיילסטון בשבילי, כי עד אז עבדתי אחרי הצבא בהבטחת, את ההבטחה כזאת, עבדת חירניק קלאסית, ומאוד נהניתי, כן, ועשיתי אחלה כסף, אבל אני שמח שהיה לי עבודה מקצועית, כלומר, אני הייתי בין היחידים בשנה השנייה ללימודים, שהיה להם כאילו ממש עבודה. למרות שזאת הייתה משרד סטודנט.
העבודה התאימה לך?
מאוד. מאוד. היה לי נורא נורא קשה, כי כאילו זה עולם חדש שנפתח לי, ופתאום אתה מתעסק עם אגף תקציבים וחשכל, וכל מיני אנשים כאלה מאוד מאוד בכירים ורציניים, ולא יכול להגיד שזה היה לי קל, אבל אתה יודע, 13 שנה קדימה מאז, הכלים האלה של איך אתה כותב הודעה לעיתונות, או איך אתה מתקשר עם עיתונאי, ואתה יודע, אתה עובד עם הדובר, היה לי דובר מהמם, בועז טמבלר קראו לו, וגם הדוברים שהיו סביבו, שנתנו לי הרבה דברים ולימדו אותי הרבה דברים, ובסופו של דבר, איש פיתוח עסקי / מחירות, לא משנה באיזה קטגוריה, אתה דובר. אתה מדברר את המוצר שאתה מוכר. ואתה צריך להיות ממש on point על המסג' שאתה מעביר. ומצד שני, דוברים טובים הם מבינים בני אדם. הם מבינים שזה יחסי תן וכך. ואני חושב שמשם התחיל המסלול הזה שהבנתי, אוקיי, אני יודע שאני רוצה להתעסק בדבר שקשור לבני אדם. אוקיי? כלומר, אני יודע שמתכנת אני כבר לא יהיה. אני יודע ש... לא יודע, רואה חשבון אני לא יהיה. אני ידעתי שאני רוצה להתעסק עם משהו שקשור ב-client facing, business development, sales. כלומר, ידעתי שזה הכיוון שלי, עדיין לא ידעתי מה. וזהו, ואז החלטתי לעבור לארצות הברית, שזה גם...
באיזה גיל עברת?
אז עברתי בגיל 26. סיימתי את התואר הראשון, עברתי בערך שנתיים וחצי במשרד האוצר. וקיבלתי החלטה שאני רוצה לעשות תואר שני פה. אגב, זה לא היה דווקא בארצות הברית, היה לי חשוב מדינה שהיא דוברת אנגלית. אז הגשתי לכל מיני מקומות, היה לי חשוב שזה גם יהיה משהו cost effective, וזה שלא היה יקר מדי. ובאתי לעשות פה תואר שני במנהל עסקים, ותוך כדי התואר חברתי לסטארט-אפ בעולמות של אי-קומרס, שמי שהוביל אותו קוראים לו פיל אלמגור, הוא עושה עכשיו סטארט-אפ אחר, ובן אדם מדהים שהוא הפך להיות חבר לימים. ושמה פעם ראשונה טעמתי את העולם של הסטארט-אפים, עוד לפני שהבנתי שאני רוצה להיות בנקאי לסטארט-אפים. הייתה חוויה מהממת. כאילו, עשיתי אקסלרטור, שנקרא Dream Adventure, שאנדרו אקרמן הוביל אותו. הוא דמות די מוכרת פה בתעשייה של ההייטק בניו יורק. ואתה יודע, עבדתי בלי, לא לקבל שקל, וכאילו, נהניתי מכל רגע, זה 4 חודשים תוכנית. ואחרי התוכנית גייסנו כסף. וזה גם היה מעניין, איך אתה מדבר עם משקיעים. וגייסנו כסף, מה שאנחנו קוראים לו היום סמארט מאני, הוא לא היה סמארט מאני.
אז איך הגדרתם אותו אז?
לא ידעתי איך להגדיר אותו, אבל היום אתה יודע, יש מה שנקרא סמארט מאני, שזה כסף שמגיע בדרך כלל מקרנות הון סיכון, טיר 1 וכדומה. ויש נאט סמארט מאני, שזה בדרך כלל טריפל אף, שזה פרנדס, פמילי אנד פולס. וגייסנו את הכסף מבן אדם די מדהים, אבל לא הצלחנו לגייס עוד כסף, והיה גם כמובן הרבה בעיות במוצר ובצוות, והיו את כל הסיבות הנכונות לזה שאולי אנחנו לא מתאימים בשלב, לא היינו מספיק בשלים כנראה לשוק. זה היה מוצר בעולמות של אי-קומרס, הוא היה מהמם, ובדיוק סיימתי את הלימודים, ואמרתי, טוב, מה אני עושה? כאילו, מאוד היה חשוב לי לעשות סוויץ' לעולם הפיננסים. לא ידעתי עדיין אם זה יהיה מה זה באמת אומר. והתקבלתי לבנק מדהים, שעבדתי שם 5 שנים, בעיקר בעולמות של ההייטק. והייתה לי שם חוויה מדהימה, למדתי המון ואנשים מקסימים, וזה היה מאוד 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 מעניין, והבנתי מה אני רוצה ב5 שנים. הבנתי שכאילו מה שאני עושה עכשיו, דיברנו על זה קצת לפני ההקלטה, אמרתי לך כאילו, מאז שהתחלתי לעבוד באוצר, כן, שזה היה לפני בערך 8-9 שנים. כאילו, היום אני באמת מבין, זה כאילו, אתה מדבר על קבלת החלטות, ורק, אתה יודע, זה לוקח כל כך הרבה זמן להפשיל, להבין מה אתה באמת רוצה לעשות עם עצמך, כשתהיה גדול, מה שנקרא.
ממש.
ולקח לי הרבה מאוד זמן להבין שזה מה שאני רוצה. אני רוצה להמשיך בעולמות הבנקאות, / פייננס, ולהתעסק, כי זה גם קריטריון כאילו קצת שונה, ולהתעסק בחברות שהן חברות טכנולוגיה, שזה מאוד 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 שונה מתעשיית הנאנטק, שזה ביזנס אחר לגמרי, שזה חברות יותר מסחריות, תעשייתיות.
גם עובדות בצורה קצת אחרת.
מאוד אחרת.
אז אם אני שנייה רוצה לעשות שנייה hard stop על כל מה שאמרנו, דיברנו לפני כן באמת, כמו שאני אגזה עכשיו, יצא לך בעצם לעבור עבודה במהלך הפנדמיק, שזה החלטה לא קלה, אפשר להגיד, ואני אשמח כזה שנייה להחזיר אותך לאותה נקודה של האם לצאת ולעבור ובאמת להגיע לתפקיד חלומותיך, או שנייה נשאר באותה נקודה, אבל באמת לא לקחת את הסיכון. איך קיבלת את ההחלטה? אתה לא ציינת את זה, אז אני גם אפרגן לך, יש לך 3 ילדים באותו as we speak, ואתה גר בארצות הברית שכאילו...
כן, וזה היה ממש בתקופה שנולד לי הילד השלישי, יש לי 3 ילדים קטנים, מתחת לגיל 5. נציין אותם בשביל הפודקאסט שיהיו גדולים, אז נועם, ליבי ורון, ויש לי אישה מהממת שקוראים לה רויטל. תשמע, אני אגיד לך, אם אתה רוצה להוביל, לא משנה באיזה תפקיד, אתה חייב לקחת סיכונים. ואני לא מכיר הרבה אנשים שפיתחו קריירה מעניינת, בלי שהם לקחו סיכונים. עכשיו, הסיכון היה גדול. זה היה בתקופת תחילת הפנדמיק יחסית. זה כבר אף אחד לא זוכר את זה, אבל כולם היו די בפאניקה של מה הולך להיות. אף אחד לא עזב את המקום העבודה, כולם נערזו בו, אתה יודע. ופחדתי מאוד. פחדתי מאוד שאני בא לבנק חדש, שעושה את זה לא הרבה כל כך זמן. עכשיו אנחנו כבר ביזנס מאוד משמעותי בבנק, אבל אתה יודע, כלומר, זה מאוד מאוד מאוד, הבטן שלי התהפכה הרבה מאוד פעמים. אבל זו החלטה משותפת גם שלי וגם של אשתי, ואשתי תמכה בזה ואמרו, תקשיב, זה נראה לי הזדמנות טובה, והאינסטינקטים שלי היו טובים, אמרו לי, תקשיב, יש פה הזדמנות שלא בטוח תחזור על עצמה. ולקחתי את הסיכון הזה, הייתי מאוד מאוד גלוי עם המנהלים שלי פה, כאילו, רציתי שהם ייתנו לי את תחושת ביטחון שזה סופי, וזה תפקיד לאורך זמן, ויש פה ביזנס מדהים שהולך לגדול, וכן הלאה וכן הלאה, היה לי מאוד מאוד חשוב, והם נתנו לי את הביטחון הזה. אבל אני, כאילו, המסר שלי בסיפור הזה, שא', אם אתה לא לוקח סיכונים, היכולת שלך להתקדם בקריירה היא מאוד 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 נמוכה. כלומר, הכי קל זה לשבת בפינה, לעשות את העבודה שלך,
וזהו,
בקומפורט זון שלך. אני אף פעם לא הייתי כזה. כאילו, זה שעבדתי חמש שנים בארגון, כמעט חמש שנים בארגון הקודם שלי, אני מאוד גאה בעצמי. אני כאילו, אתה יודע, ואני מאמין שאתה חייב להישאר תקופה מסוימת. אני קורא לה 3-5 שנים, שזו התקופה שמייצרת אימפקט. כי אני, אתה יודע, היום אנחנו בדור כזה, שאנשים עוזבים כל שנה וחצי, ואני שואל את עצמי, רבק, עד שאתה בכלל מבין את התפקיד, איך אתה כבר עוזב? כאילו, איזה אימפקט אתה מייצר? וכאילו, כל תפקיד צריך לייצר אימפקט. ולכן אני מאמין את 3-5 שנים, והלוואי, אתה יודע, שתמצא את המקום הזה שאתה יכול להמשיך ולהתפתח פה באופן משמעותי.
כן.
אז ההמלצה שלי, אתה יודע, זה לקחת את הסיכון, אבל לקחת את הסיכון הזה כמה שיותר מחושב שאתה יכול. בסופו של דבר, התקדמתי בתפקיד בצורה משמעותית, בכל התנאים, ואני מאוד מאוד שמח שעשיתי את ההחלטה הזו.
מדהים. אז אם אני שנייה רוצה באמת לחזור לחלק הקודם של השיחה, של יותר פיתוח עסקי. בואו ננסה שנייה לעשות סצנריו. עכשיו הגיע לך לקוח חדש, נקרא לו, לא יודע, סודה סטרים, לא משנה איזה, אנחנו רואים פה לקוח איזה. הוא אומר לך, תוביל אותי כאילו מהזווית שלך, איך זה נראה? כאילו, איך נראה השבוע של שי שיש לקוח חדש בקנה?
קודם כל, כבר עשית לי את העבודה קלה, כי כבר הבאת לי את הלקוח.
נגיד, אין
הלקוח סוס, נכנס. כבר נכנסתי, דפק לי בדלת, שלום, אני רוצה לפתוח חשבון. זה התרחיש הקל.
בוא נעשה הפוך. כאילו, כן. הוא הולך על תרחיש, שבוע חדש, אתה נכנס למשרד, איך זה נראה? תוביל כן. אותי כזה בדברים.
וואו, כאילו, מה שכיף בעולם שאני חי בו, אתה יודע, אתה יכול לייצר תוכניות עד מחר, אבל משתנות, אני לא אגיד אפילו על בסיס שבועי, אלא יומי. ואני אתן לך דוגמה שיכולה להיות. אחד הדרכים להצליח בתפקיד הזה זה לפתח שותפויות. משרדי עורכי דין, רואי חשבון, אקסלרטורים, VCs, כי הם הדיל פלור המרכזי שלך. כלומר, היכולת שלך ללכת ולדוג לקוחות, נקרא לזה ככה, פוטנציאלים באירועים כאלה ואחרים, היא מאוד 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 קטנה. היא בערך, אני מעריך, 15% הצלחה. היכולת שלך לבנות relationships עם גופים אחרים, ברגע שיש שם את הקליק וזה עובד טוב, אתה די כאילו יכול לנוח, כי הם ישלחו לך את הביזנס ואתה צריך לטפל בו יפה ולדאוג לו שהכל בסדר. אבל היופי זה שיכול להיות, סתם דוגמה, פתאום איזה משלחת מגיעה מישראל לארצות הברית, משלחת של איזה 15 סטארט-אפים, והם עכשיו מחפשים איזושהי חסות, או שמחפשים שתארח אותם במשרדים המעממים שלנו מול בריין פארק, ו...
שכחנו לציין שאנחנו בניו יורק.
נכון,
זה
אנחנו...
זה לא
נכון,
צוין
נכון,
בשום
נכון,
שלב,
לא צוין,
זה שיחה. נכניס בעריכה.
כן, תחתוך את זה. אנחנו נמצאים בניו יורק, מידטאון, חוב 42 בין החמישית לשישית.
קוד כניסה 2-4.
אז, 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 תחשוב ש, אז תחשוב שפתאום עכשיו יוצר איתך קשר כזה מישהו מהארץ שהוא איזשהו קומיוניטי מנג'ר באיזה קרן או whatever. ואומר שי, בוא תעשה את זה. עכשיו, כל הרדאר שלי עכשיו מכוון לדבר הזה. כי יש לי פה 15 חברות שאני יכול לעשות להם משהו כיפי, עם הרבה תוכן, והם לא ישכחו לי את זה כל כך מהר. כלומר, הם כן יעבדו איתי. או שהם לפחות יחזרו לאימייל שאני אשלח להם כפולו-אפ, ויגידו לי שי, כרגע זה לא מתאים לדבר איתי עוד 6 חודשים. אבל עצם העובדה שזה יכול לקרות כל רגע נתון, זה החלק הכי הכי כיף שלי. כי אנחנו בונים תוכניות אסטרטגיות של שיווק, של שנה, שנתיים קדימה, אבל, וזה מה שאני גם תמיד מסביר לצוות מרקטינג שלנו. כלומר, אנחנו יכולים לבנות האסטרטגיה שהיא נהדרת, אבל אנחנו חייבים להיות מאוד 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 סטארט-אפיסטים בנפשנו, קרי, לדעת להשתנות לפי המציאות. ולא להגיד, טוב, יש לי כבר אירוע עוד שבוע. Who cares שיש לך אירוע עוד שבוע? יש לך פה הזדמנות עם 15 חברות, אתה עוזב הכל ואתה מטפל בזה, כי זו הזדמנות שלא תחזור עוד פעם. והערכה שאתה מקבל מהאנשים שהערכת אותם, לא רק החברות, אלא גם כאילו הוצאת אותם טוב, נכון? כי כאילו הם באו לפה עם קבוצה, והבאת להם תוכן, הבאת להם איזה 2 VCs מהממים שידברו איתם על השקעות, הבאת להם איזה ארוחה טובה, אתה יודע. זה ווין 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 לכולם. אז כאילו, זה בגדול, אתה יודע, בעולם של החיר יש את ההפתעות האלה, אתה יודע, שפתאום יש לך...
הבלטמים.
הבלטמים.
כן.
אז זה בלטמים, ואתה צריך לאהוב את הבלטם. ולא להגיד, עכשיו אני צריך להתעסק. לא, זה העבודה שלך. זה העבודה. העבודה שלך היא לייצר ברנד לבנק, למחלקה ולעצמך, והעבודה שלך היא להביא את הביזנס. ועל זה בסופו של דבר, אתה יודע, ישראלים מאוד אוהבים להגיד, זה לא רק התוצאה, זה גם הדרך. באמריקה, הדרך פחות מעניינת פרסה, אלא דווקא התוצאה מעניינת. בסופו של דבר, האם הצלחת להביא ביזנס לבנק? האם הצלחת להביא ביזנס שהוא מרוצה ואתם מרוצים? וכולם שמחים כזה וקומביה. זה בסופו של דבר ה-KPI שלך, אתה יודע, היכולת מדידה שמודדים אותך. וחלק מהפיתוח העסקי שלך חייב להיות בנקודות האלה של היכולת לזוז מהר, להבין את ההזדמנות, ליישם אותה על הצד הטוב ביותר. אגב, זה אף פעם לא יהיה מושלם. ולהבין ש-80% הצלחה זה המאה החדש.
ואם אני רוצה שנייה, באמת, אמרת KPI, וזה משהו שנורא כזה רציתי להגיד לפני, מה ה-KPI שלך לאנשי פיתוח עסקי באופן כללי? לאו דווקא כאילו בסוף הסגירה הסופית, אלא דווקא יותר על הדרך.
כן, אז הדרך נכון היא מאוד ברורה. בסופו של דבר מביאים אותך בשביל שתוכל לייצר ביזנס אמיתי, שייצר רבניו אמיתי, ושהחברה יכולה להמשיך ולהתקיים, והמשכורת שלך יכולה להיות מוצדקת, נכון? זה כאילו, זה התוצאה. וזה ברור. עכשיו, איך אתה מגיע לזה? עכשיו, כל ארגון פועל בצורה לדעתי שונה, אבל המתודולוגיה היא דומה. קודם כל, חייבים לדעת שהדבר הזה בכלל קיים.
עכשיו, הדבר הזה, תוך המחשה של השיחה עכשיו, IDB, שיודעים מי אתם.
כן, שיודעים מה זה IDB Tech, שיודעים ש-IDB Tech הוא הבנק בארצות הברית לחברות טכנולוגיה ישראליות שפועלות או בארצות הברית, או שמתפתחות מישראל לארצות הברית. זה המסר. כולם צריכים לדעת מי זאת נועה קולפ, שהיא ההד הוב, אוקיי, הבוסית שלי, וכולם צריכים לדעת מי זה שי קליימן, וכולם צריכים לדעת שאנחנו הבנק הטוב ביותר לסטארט-אפים ישראלים. והדרך לשם היא ארוכה. רפוטיישן, אגב, מאוד קל להרוס, אבל קשה מאוד לבנות אותו. ואם ניקח, אתה יודע, הבנק שהוא כמו סיליקון ולי בנק, שהוא, אתה יודע, אני אתן לו את הקרדיט, הוא עושה את זה כבר 30-40 שנה, אתה שואל את עצמך, איך אני מייצר את המודעות למותג כמה שיותר קרוב אליהם? עכשיו, יש לך את האפל ויש לך את כל המכשירים האחרים, נכון?
כן.
לא רק אנדרואיד, כאילו יש לך עוד עשרות אחרים. אז השאלה היא איך אתה מייצר את הברנד הזה, והברנד הזה דורש מאמץ מאוד 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 גדול של הארגון, והארגון שלנו משקיע בזה הרבה מאוד מאמצים, להביא את האנשים הנכונים, להביא את התקציבים הנכונים, ולהבין שזה לוקח זמן. כלומר, אם אתה early stage נגיד, כן, ויש לך איזשהו מוצר סופר קול בעולמות של הפינטק, קשה ללכת ישר לסיטי בנק ובנק אוף אמריקה ולמכור להם את המוצר. לך קודם כל ל-Community Banks ב-Middle America. נסה לעשות proof of concept. תגיד שיש לך לקוחות משלמים. זה כאילו תהליך, נכון? אז זה בעצם הסיפור. הסיפור הוא הברנד, 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 כי הברנד בסופו של דבר זה מה שיביא לך את הביזנס. והקשרים ישיים כמובן, אבל זה גם לוקח זמן לפתח.
ואם אני רוצה שנייה באמת לדבר על דבר אחרון לפני שאנחנו מסיימים, כי אנחנו ממש לקראת סיום, אז בעיקר איך אתה בעצם משמר קשרים. זאת אומרת, איך אתה בונה קשר, ממש בבסיס שלו, ברמה הכי יבשה, שאלה נורא דבילית, אבל דווקא מעניינת יותר המתודולוגיה, וגם איך אתה משמר קשר. זאת אומרת, איך אתה maintainist for long?
קודם כל, you need to stick around, אוקיי? כאילו, אתה לא יכול להחליף עבודה כל חודש, שנה וחצי. זה לא עובד ככה. אתה לא יכול להיות מפתח עסקים טוב אם אתה כל שנה מחליף עבודה וקופץ ממקום למקום. כאילו, אתה יכול, כן? אבל כאילו, צריכים להבין טוב טוב מה אתה עושה ומה המוצר שאתה בסופו של דבר מוכר. כלומר, אני בתיאוריה יכול עכשיו לעבור ולהיות business development, לעשות business development לשטראוס, נכון? אבל כאילו, אבל רגע, עשית קודם כל בנקאות, עכשיו אתה בעולמות של אמזון, כאילו, מה קורה איתך? אז קודם כל, to stick around ולהבין שזה לוקח זמן, ולא למהר פר סה. כאילו, לבנות את הקשרים שלך לאט לאט, מלמטה למעלה. לא אשר לקפוץ לקודקודים. לא, זה בסדר. תוריד את הראש קצת. תתחיל מלמטה למעלה, הכל טוב. הדבר השני, אני חושב שזה משמעת. זה תפקיד שדורש הרבה מאוד משמעת ואורך רוח. תפקיד שדורש ממך לקבל הרבה מאוד לא, ולקבל את הלא באהבה. ולא להתלכלך, ולא זה, האם הוא הלך עם איזה גוף אחר. לא. להיות ג'לטלמן, ג'לטלמן, לא הלכה, לא נורא. יש 8,000 סטארט-אפים פעילים בישראל. הערכות מדברות על 12,000, 13,000. אני מעריך שיש 8,000 שהם באמת סטארט-אפים שמתאימים לבנקאות, שמתוכם 4,000 שמתאימים לדעתי לבנקאות גלובלית. רבק, זה 4,000, וכל שנה מצטרפים איזה 800-900 חדשים. יש מספיק ביזנס. כאילו, אז היכולת שלה להיות ממושמע, לבנות מערכות CRM טובות, לשמור על קשר עם אנשים שגם, סתם דוגמה, אחד הדברים שאני הכי אוהב בעולמות שלי, עם האיש כספים, ה-CFO, VP Finance, הם גם מסתובבים. אז הוא עובד בסטארט-אפ X, עכשיו הוא בסטארט-אפ Y. עכשיו, הוא עבד איתך בסטארט-אפ X. למה שהוא לא עבד איתך בסטארט-אפ Y? עכשיו, איש כספים חדש שמגיע לחברה, הדבר הראשון שהוא רוצה זה שינויים. או אולי לא הראשון, השני. הוא רוצה לשנות את המערכת, הוא רוצה לשנות שיטות עבודה. אגב, זה נכון להרבה מאוד חברות. ולכן זו ההזדמנות שלי. עכשיו, איך אתה יודע? אתה חייב להיות פעיל בלינקדין. אתה חייב לשלוח ראש השנה שמח. אתה חייב להשקיע. עכשיו, אתה לא יכול להשקיע ב-1,000 איש. אבל תשקיע ב-300. וכל שנה תכניס לעצמך עוד 100 איש חדשים. תתחייב שאתה יש לך עוד 100, זה ה-KPI האמיתי, לא ה-300, ה-100 איש. כל שנה אתה מגדיר לעצמך 100 איש חדשים שאתה הולך לשמור איתם קשר בשלוש שנים הקרובות.
אהבתי. אהבתי. ואנחנו לקראת סיום. עכשיו, כל פרק אני אפסם איזשהו טיפ כללי, אבל קשור לעולמות הביזדה, אבל קשור לעולמות של קבלת החלטות בפנדמיקס. משהו שלך שלמדת לאורך הדרך, שאתה אומר, בא לי שאנשים ידעו את זה.
אני חושב שהדרך היחידה שלך להצליח לדעתי בכל, גם אם אתה עצמאי או שכיר, זה אנשים שאתה מקיף את עצמך איתם. כלומר, המנהלים שלך והשותפים שלך לדרך והצוות שלך. היכולת בין להרים אותך ללהוריד אותך היא מאוד 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 קצרה. ואני כאילו המלצה שלי, סתם דוגמה, אם יש לך משקיע, אתה יזם ויש לך משקיע, ומשקיע X נותן לך $1,000,000, ואתה ב-early stage, $1,000,000 זה הרבה כסף.
זה הרבה.
ומשקיע B נותן לך $250,000. אבל המשקיע B, עזוב שהוא, הם מקושרים באותה רמה ויכולים לפתור דלתות. הוא בן אדם, יש חיבור איתו. אתה יוצא איתו, אתה מרגיש שיש שם משהו, לך ל-200, כאילו לא הכל זה כסף, זה מה שאני רוצה להגיד, לא הכל זה כסף, ולכן הבחירה של מי אתה עובד איתם, היא מאוד מאוד מאוד, אני מדבר על החוויה האישית שלי, כן? היא מאוד 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 חשובה, ולכן אני נמצא בדור כזה, שאני חושב שאני מהדור הזה, כן, ה-35 כזה, בוא נגיד 30 עד 40, שחותרים, אתה יודע, לקמפנסיישן ואינקאם וכמה שיותר, כאילו, כן, צריך איזשהו לבל מסוים, אבל זה לונג רן. כל פעם צריך לזכור שהתפקיד הזה, יש אחריו עוד תפקיד. ואיך אתה מסיים את התפקיד הזה, שבתפקיד הבא אתה תיכנס בצורה יותר טובה. זו המלצה שלי, לבחור את הצוות.
שי גלמן, תודה רבה.
תודה.